קומרסיישן. מדברים על אי-קומרס עם תימור גורדון. והשבוע עם מיכאל מיטרני, מנהל החדשנות והדיגיטל של רשת סופר פארם.
אוקיי, קומרסיישן חדש מתחיל, ואיזה כיף שאתם איתי. כן, קומרסיישן, הפודקאסט של האי-קומרס הישראלי, שעוסק בכל מה שקורה וכל מה שחם התחום המרתק הזה. דרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע את הפרקים לפני כולם, אפשר להיכנס לאתר של קומרסיישן ששמתי אותו בכתובת הכי מפתיעה שאתם יכולים לחשוב עליה, gordon.co.il, או שפשוט תעשו גוגל ותגיעו לאתר, שם אפשר להירשם לרשימת התפוצה ואירופה. ואם זה לא בא לכם טוב במייל, כי זה באמת כל כך 90s, תמיד אפשר לעשות סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסט שלכם, אפל, גוגל, ספוטיפיי, יוניימי, סבבה? יופי, יאללה, במעבר חד מאוד לאורח המאוד קול והמאוד מגניב שלנו היום, raise your hand, אם אתם באוטו או סתם בריצה, לבחור הנחמד והצנוע, אחד המקצוענים הכי גדולים שפגשתי בחיים שלי, מיכאל מיטרני, מנהל החדשנות והדיגיטל של סופר פארם. שלום מיכאל.
אהלן אהלן.
איך אתה מרגיש?
קודם כל נבוך מהדברים שאתה אומר עליי.
זה תפקידי.
חוץ מזה מעולה.
יופי, מעולה. מצאת חניה בקלות, שמעתי.
מצאתי חניה.
אוקיי, ולא, ולא, אולי אחר כך נגיע למה אתה רוצה להדביק על מכוניות שאנשים...
לא, 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 לא. אוקיי. שלא ידעו שזה אני.
אוקיי, אז נסתיר את זה בינינו. יאללה, יש לנו איזשהו גג כזה לפתיחה, אנחנו עושים חימום שבו אתה מספר על חוויית האי-קומרס שלא תשכח לעולם, קונה, מוכר וכולי. מה היא שלך?
זוכר את האפליקציה של גוגל, אינבוקס?
ודאי.
שהם גנזו אותה לצערי לאחרונה.
שהייתה דווקא די מגניבה.
זה היה קליינט המייל היחיד שהייתי משתמש בו באמת במהלך כמה שנים.
סיים סיים.
כשהם השיקו את זה, זה היה במין בטא, והם שלחו לאנשים הזמנות, ויכולת להצטרף, וכל בן אדם שצורף לשירות, קיבל 3 הזמנות לחלק לחברים. אז חילקתי אחת לחבר, ועוד אחת לחבר, אבל ראיתי שיש ביקוש, ואמרתי, למה שלא ננסה למכור את ההזמנות האלה עכשיו ב-eBay?
מדהים.
ובחיים לא מכרתי משהו.
וואו.
ושמתי ב-eBay באיזה 20 דולר להזמנה, ותוך שעה איזה יפני קנה ממני, איזה בהתלהבות.
וואו, מדהים, בן אדם.
הלכתי ופתחתי מיד עוד מייל על האינבוקס, וגם אליו קיבלתי הזמנות. אז מכרתי עוד כמה הזמנות כאלה.
וואו.
עכשיו, זה לא החזיק יותר מדי ימים, כמובן, אבל היה איזשהו הייפ של כמה ימים שהצלחתי לנצל, ומחרתי, אני חושב, איזה 5-6 הזמנות, באיזה 20 דולר להזמנה.
ואז יום אחד באמצע הלילה, סרגי ברין דופק לך בדלת, מביא חזרה כסף.
לא, נראה לי שזה היה תקין, אבל זה הלהיב אותי איך אנשים קונים הכל. אמרתי, אני חייב להתחיל למכור באינטרנט, עוד לא מימשתי את החלום הזה, בטח לא באופן פרטי.
תגיד, אלעד, שהיה באיבאי, מכיר את הסיפור הזה?
לא נראה לי.
וואו. מעניין, בטח היה מספר את זה בכנסים.
היה כיף.
שמע מדהים, תראה, אתה קודם כל באמת אחת החוויות, כמו שאומרים, אתה אחד מאנשי הדיגיטל והאי-קומרס, לא יודע אם אפשר כבר להבדיל בין התת קטגוריות האלה, הבולטים שמה שמיוחד תמיד אצלך זה הבסיס שהוא לאו תקפה, רובם הגיעו משיווק או מפרסום וכולי, ועשו את האבולוציה הטבעית, ואתה דווקא איש טכנולוגיה, אני זוכר סיפורים שלך על שורות קוד באמצע הלילה. תן לנו כמה מילים על המסלול הנחמד שעשית עד היום, כמו שאומרים.
אוקיי, אז באמת למדתי תואר ראשון מדעי המחשב, ועבדתי כמה שנים בתחום, בסטארט-אפים, ישבתי וכתבתי קוד, ניהלתי פיתוח, אחר כך ניהלתי איזושהי חברה קטנה גם עם אנשי הפיתוח. תמיד הייתי בצד של הטכנולוגיה. אחר כך נסעתי לעשות MBA באינסיאד, הייתי בסינגפור וצרפת, וכשחזרתי לארץ, בכלל במהלך MBA מאוד נדלקתי על תחום של שיווק, ואמרתי, אני נורא רוצה את זה. הגעתי חזרה לישראל, מצאתי איזושהי עבודה בסטארט-אפ, בתור מנהל שיווק, דירקטור שיווק, אבל זה עדיין היה עולם של הייטק, עולם מאוד אפור כזה, שהשיווק הוא ברושורים לחברות IT למיניהם, ולהרים איזשהו, אתה יודע, סטנד באיזשהו כנס. ולגמרי, לגמרי, לגמרי, במקרה, הגעתי לסופר פארם, הגעתי למנכ״ל אז בזמנו, לליאור, שבדיוק הם היו בנקודה שחיפשו את החיבור הזה בין העולם של... דיגיטל ושיווק, העולם בין שיווק לטכנולוגיה בכלל, הם היו צריכים את העולם הזה, ולמרות שלא היה לי ניסיון בכלל בתחום, לא בפרסום ולא בשיווק, לקחו אותי. וזה יצא לגמרי במקרה ובהמון מזל, ומאוד מאוד מהר, זה עניין של חודשיים שלושה, בהתחלה בכלל לא ידעו מה לעשות איתי, הייתי שם לנהל פרויקטים. התחלתי, אני זוכר להעיר, למה אין לכם גוגל אנליטיקס באתר? אתם בכלל לא יודעים כמה טראפיק יש פה. אמרו לי, קח את התחום הזה, בסדר, תנהל אותו.
הבנו, מה שקרה.
ואני כבר 10 שנים בסופר פארם, בשנים הראשונות באמת ניהלתי את התחום של השיווק הדיגיטלי, הפרסום, המדיה, כל התחום הזה היה תחתי, כי אז פיצול בין העולם של האונליין לאופליין, ברמה התקציבית, ברמה הניהולית. לפני כמה שנים איחדו את זה כבר, זאת אומרת, היום כל הנושא של פרסום מטופל במחלקה אחת, מחלקת התקשורת השיווקית, אז הם מנהלים היום תקציב מקצה לקצה, בין אם זה דיגיטל או אין בסוף חיתוך. כשעולה קמפיין הוא עולה בכל המדיות כמובן, וההתמקדות שלי היא יותר גם בעולם הפרודקטי, אחראי על האפליקציה שלנו, אחראי על אתר הסחר מהצד הפרונט-אנדי שלו, מהצד של החוויית לקוח, ועם כל זה גם עולם הסטארט-אפים, שזה בעצם היום הראשון הייתי הנקודה של הסטארט-אפים להגיע אליה, אז עכשיו זה יותר פורמלי, וזה כמה שנים שאני מנהל את העולם של החדשנות הזאת.
אז לא יכולת להרים יותר טוב לשאלה הבאה, כי באמת, סטארט-אפיסטים ויזמים בעולמות של קומרס וריטייל ודאטה וכל מה שאתה יודע, בתוך האינפרסטרקצ'ר הזה שקרוי העולם הדיגיטלי, כולם מדברים על זה שאתה נחשב בתור סוג של מגנט, ולא רק בגלל השיער היפה שלך, חבל שאי אפשר לשמוע בפודקאסט, אי אפשר לראות שיער, אבל מי שלא מכיר את התמונה שצירפנו, כמה באמת מהיומיום שלך מוקדש הנושא הזה של בייביסיטינג של סטארט-אפים?
אז זה לא בייביסיטינג, זה לאתר אותם, לרוב הם מאתרים אותנו, במהלך השנים ניסיתי כן להפוך את זה למשהו שהוא קצת יותר אקטיבי, אז התחברנו קצת לאקסלרטורים למיניהם, כל מיני קשרים עם חממות ועם קרנות, כדי שסטארט-אפים באמת ידעו להגיע אלינו, כי בהתחלה גם סטארט-אפים היו מגיעים אליי, או הייתי שומע על סטארט-אפים למיניהם, כשהם חושבים ריטל, הם לא בהכרח חושבים על סופר פארם, הם חושבים עולם המזון. אבל אנחנו בסוף הריטיילר השני בגודלו במדינה, ברמת, גם ברמת מחירות, גם ברמת הכמות סניפים שיש לנו בארץ, 250 סניפים. הם היו באמת מגיעים אליי מכל מיני תחומים. אני יותר נטיתי לאזור שהם כיוון הלקוח, פחות לאזורים שהם הבקסטור, האזורים הטיפוליים והדברים האלה, למרות שהיום אני מסתכל באמת על הכל. לפעמים אני אהיה הבן אדם שיודע לנווט את זה לאזור הנכון ולאדם הנכון בתוך הארגון, אולי זה משהו שרלוונטי למערכות מידע, אולי זה רלוונטי לאנשי התפעול שמנהלים את מה שקורה בחנויות, אז אני אפנה אליהם כי זה לא עולם שאני בהכרח מכיר, אבל יש לא מעט כאלה, בין אם זה דברים של עתק כמובן, שהתמעתי לא מעט במהלך השנים, או פתרונות של אי-קומרס, אבל עכשיו גם כל מיני פתרונות שרלוונטיים לעולם הפיזי, כי זה המקומות שאני חותר אליהם.
יש סטארט-אפים שאתה יכול לספר שכבר מוטמעים, אני יודע, היות פה כאלה, אתה יודע שזה אאוט לאוד? כי אני יודע שאתה אוהב חשאיות וסודיות, זה
חלק מהדברים. לא אוהב חשאיות וסודיות דווקא, אני, זה לא מהמקום החשאי בכלל, זה אני חושב מהמקום אולי הצנוע. שני דברים אני חושב שהגדרתי לעצמי בתקופות האלה. קודם כל, אנחנו לא מייצרים חדשנות או מייצרים דברים לשם ה-PR ולשם שיהיה כתוב בעיתון, עשינו. אני רואה הרבה מאוד גופים שהצעירו שלוש שנים,
רחפנים,
לפני שלוש שנים, לא רק רחפנים, אמרו, אנחנו מקימים אתר סחר, וזה, ובסוף לא קרה כלום. או אנחנו הולכים לעשות ככה והולכים לעשות אחרת. אז לפעמים אנחנו לא רוצים להגיד מראש דברים, כי אנחנו לא רוצים שהתחרות תדע, כי עד שנצליח ליישם את זה, אז גם הם יצליחו ליישם את זה. לפעמים אנחנו לא בהכרח הגוף הכי מהיר. זה מצד אחד, ומצד שני גם לא לצאת בהצהרות לדברים שאולי לא בסוף נממש. אז אני מעדיף לחכות שדברים יקרו, לצאת איתם לאוויר, וכשאני מרגיש נוח איתם, אז אני אעשה אותם. אני בכלל מנסה לייצר דברים שאמורים לייצר ערך לצרכן. ככה אני גם מסתכל על הדברים האלה. הרבה פעמים היו מגיעים אליי עם כל מיני הצעות, ואמרתי, זה נורא מגניב בתור קמפיין. אבל אין איזה אורך חיים אחר כך. אחרי חודשיים שזה נגמר, זהו, נגמר, זה לא מעניין. אז דברו עם מחלקת הפרסום, אם אתם רוצים להרים קמפיינים. אני רוצה לייצר כלים, אני רוצה לייצר חוויות, ואני רוצה דברים שבאמת יהיו לאורך זמן. וזה שזה יופיע באיזושהי כתבה בעיתון, זה לא מה שמעניין, לא אותי ולא את סופר פארם.
ובכל זאת יש סטארט-אפים מוכרים שמוצרים?
אז יש, נגיד, קודם כל באתר הסחר כמה דברים מעניינים, גם Dynamic Yield, AKA McDonald's היום, מוטמעים אצלנו, אנחנו עושים איתם עוד ועוד אינטגרציות, עושים איתם הרבה מאוד דברים, הרבה פרסונליזציה שקורית היום בתוך האתר, זה בזכות Dynamic. יוט פה שאנחנו עובדים איתם גם היום הראשון שעובד האתר. אז למי שלא מכיר, להיות פה מערכת של דירוגים, של לקבל דירוגים וחוות דעת על מוצרים. היופי שלהם זה שברגע שקורה טרנזקציה, הם מקבלים את המידע על הטרנזקציה, והם כבר שולחים באופן אוטומטי מייל ללקוח, לתת דירוג על מוצר אחד. זה מאוד אפקטיבי וזה מאוד ממיר, בצורה כזאת שהיום משהו כמו 10%, אני חושב, מאלה שמקבלים בקשה לדרג מוצר מדרגים. ויש לנו אתר שפעיל שנתיים עכשיו, לדעתי כמעט 30,000 כבר ביקורות לייב באתר.
מדהים. כן, האמת שאני מכיר את זה ב...
אז יש אותם, יש עוד סטארט-אפים, יש איזה סטארט-אפ שם ניקסל שאנחנו עכשיו עובדים איתו באתר. יש את העולמות שהם לא בהכרח עולמות התוכן שלי נגיד, אבל Common Sense Robotics שכתבו על זה הרבה באמת שעובד היום המחסן הלוגיסטי הרובוטי שאנחנו עובדים איתו. אני עובד עם כלי בשם פיצקין, שזה חברה אמריקאית שעושים סריקה של אור הפנים, ואנחנו עושים פיילוט בסניפים עכשיו בעשרה סניפים. והולכים להרחיב את זה כנראה עכשיו להרבה מאוד סניפים ברשת.
תן מילה על זה. למי שלא מכיר.
אז פיצקין, זה כלי שהעובדת שלי נוי גילתה אותו, וזה בעצם מין שרבול שמתלבש על הטלפון הסלולרי. השרבול הזה מכיל עדשה ברמה מיקרוסקופית של פי 30, שמצמידים לאור הפנים ורואים ברמה ממש מיקרוסקופית את אור הפנים, וזה יודע להבחן פרמטרים של אור מרמת לחות, לנקבוביות, לקמטים. ואז על פי הדירוג שמקבל את הלקוחה, הוא גם ממליץ לה על מוצרי טיפוח פנים רלוונטיים.
זאת אומרת, הדאטה בייס חייב להיות עשיר בדאטה כדי שיהיה אפשר לעשות את ההתאמות האלה.
אז להם יש את הדאטה בייס הזה, זו חברה שממש עשתה את כל המחקר שלה במעבדות של ג'ונסון אנד ג'ונסון בארצות הברית, וככה הם בנו את כל, את כל האלגוריתמים שלהם. והכלי עצמו הוא מאוד פשוט, זה בסוף אפליקציה שיושבת על הטלפון, והסורק הזה שיושב על הטלפון, זה משהו שנגיד נוטורג'ינה בארצות הברית מוכרים לצרכן הסופי, אנחנו החלטנו לא לעשות את זה.
רציתי לשאול אם זה בתשלום באמת.
אז אנחנו החלטנו שזה לא בתשלום בכלל, החלטנו שזה שירות שנותנים בסניפים, וזה דווקא לחזק את המקום הפיזי, משהו שלא קורה באונליין. לקוחה יכולה להיכנס לסניף, והדיילת תציע לה, או היא תבקש מהדיילת לעשות את הסריקה הזאת, ולקבל את הפרמטרים של אור הפנים. היופי שאנחנו נשמור את ההיסטוריה, אם לקוחה בחרה לשמור את הפרטים שלה, נשמור את ההיסטוריה, על מנת שאחר כך היא תוכל לחזור שוב, נגיד אחרי חודש, ולראות אם הפרמטרים משתפרים בעקבות הטיפול שהיא עושה.
שזה צריכה להיות חברת מועדון או משהו כזה?
לא, שום דבר, שום דבר. זה יכול גם להיות אנונימי, אנחנו לא מחייבים להשאיר פרטים ולא שום דבר, זה ממש מהמקום השירותי.
אגב, גם לגברים זה עובד?
עובד מעולה.
ברור? ניסית.
כן?
זה אור הפנים שלך כל כך איזה.
ממש.
חלק ומלא ברק.
לגמרי.
שמע, אין ספק שאתם עושים, כשרובם מדברים, אתם עושים, והזכרת את זה קצת קודם, יש כאלה שיפעמים מדברים, עשינו משהו בעיקר בשביל ה-PR ולא באמת כדי לתת ערך, ואני חייב להגיד שחדשנות זה ביטוי שמצד אחד, אתה יודע, אתה לא יכול שלא לחשוב על עצמך, לא, דווקא אתה כל אחד מאיתנו בתעשייה כמקור לחדשנות, ומצד שני נתקל בהרבה מאוד גילויים של ציניות. זה בדיוק בגלל הדוגמאות שנתנו קודם, רחפנים וכולי. ורציתי לדעת האם אתה גם באופן אישי נתקל פה ושם באיזשהו מחומות של ציניות כשאתה בא להכניס דברים חדשים ומגניבים, אני עשיתי עם האצבעות כזה.
כן.
מגניבים, או שצריכה בארגון כבר הוא כל כך מבין את הערך שיש שם פלואו טבעי.
קודם כל, הארגון שלנו מאוד מאוד בעד הדברים האלה ולהביא את החדשנות הזאת. חשוב גם להדגיש, חדשנות זה מושג נורא אמורפי והוא גם נורא שונה. אשתי למשל מנהלת חדשנות באחד הבנקים הגדולים, והתפקיד שלה שונה לחלוטין מהתפקיד שלי. ומי שמנהל חדשנות בעולם המזון אולי, אז התפקיד שלו גם מאוד שונה מהתפקיד שלי. אני לא מתעסק נגיד במוצרים החדשים של לייף תשיק עכשיו לצרכן. החדשנות שלי מתמקדת יותר בחוויית לקוח, בתוך הסניפים, מחוץ לסניפים, איך לחבר את העולם של האונליין לאופליין. אני פנאט על האזורים האלה, בסדר? מהמקום הזה של חוויית לקוח שתהיה איכותית, ואיך אני יכול לייצר לו באמת דברים שאחרים שאין לו אולי במקומות אחרים. אגב, חדשנות לא אומר שזה המצאה שרושמים עליה פטנט. יכול להיות שזיהיתי דברים מעניינים שקורים בעולם, כמו פיצקין הזה למשל, ואני מביא אותם לארץ. יכול להיות שאחרים עשו טסטים והחליטו זה עובד להם, נכשלו, ואני מנסה את הדברים האלה אצלנו. כשאנחנו השקנו קופונים דרך האפליקציה, זה היה חדשני. היום כולם עושים את זה דרך האפליקציה, אבל כשאנחנו התחלנו, אני זוכר, אתה יודע, אפרופו הציניות, אז כן, אמרתי, בוא, יש לנו אפליקציה כבר, יש בה עשרות אלפי משתמשים אז בזמנו. בוא ננסה לשים קופונים. אמרו לי, עזוב, ניסינו את זה, זה לא עבד. עכשיו, אחד המשפטים...
היה אז ביטוי, קופונים לא עובד בישראל.
אז קופונים עובד טוב בישראל, וגם בסלולרי זה עובד טוב, ואז חשבו שזה באמת לא עובד. אגב, אחד הדברים שהכי מדרבנים אותי, זה אומרים לי, ניסינו וזה לא עבד. זה דברים שגורמים לי לעשות דווקא, ולהראות שאפשר לעבוד אם עושים את זה אחרת ויותר טוב.
הזכרת לי שכשהכנסת את הקופונים לאפליקציה, תזרה לי כמה שנים אחרי, אז היה גם מין איזשהו סוג של דעה קדומה, שקופונים עובד רק בסופר פארם.
בסדר, אז זה מקום באמת שאגב אני מתגאה בו. שלא רק אצלנו שינינו משהו והתנהגות באמת בעולם של הסניפים והצוותים, אלא זה ממש היה חינוך שוק. חינכנו את הציבור באזור הזה, ואנחנו מתגאים בזה שיש לנו כנראה את היכולת, בגלל הגודל שלנו, המסה הזאת שיש, להגיע ולחנך את השוק לדברים חדשים.
הגעת בנושא החנויות, ופה אני יכול להסגיר, לחשוף, שאני נוהג להציק לך לא מעט פעמים עם זמני הכנת ההזמנות, שזה באמת מדהים, בהתחלה זה היה, אני יודע מה שעה, וזה ירד כמה דקות כבר, זאת אומרת, היום אני יכול לעשות הזמנה אונליין בסופר פארם, ונקבל תוך 7 דקות מוכן לאיסוף.
נכון.
אקספרס וכולי. איך באמת רותמים את הרצפה, איך יוצרים את האנרגיות האלה, ואני גם, אתה יודע, אני רואה על הפנים שאנשים בהתחלה הסתכלו עליי, אני יודע כזה מה הוא רוצה בטח ההוא, ועכשיו אני כבר כאילו מחכים לבין סוג של, לא סגל שקיקה, אבל בהחלט בציפייה, והנה שהוא סוג שאני מרגיש שיש להם דרייב להראות שהם יכולים לעשות את זה מהר ומדויק. איך רותמים ארגון כל כך גדול, כל כך באנשים שהם לא כל כך, לא תמיד מבינים מה עומד מאחורי הדברים, לתת את השירות
אז,
הזה.
אז קודם כל, לא רק אליך הסתכלו בתור הנודני, גם לי זה קרה, וזה קורה בסניפים, ובכלל, אחד האתגרים הכי גדולים, אני חושב שיש לי בדברים שאני מנסה ליישם, ואנחנו בכלל כארגון מנסים ליישם דברים שהם כמובן מגיעים לחנות הפיזית, זה לרתום את רצפת המחירה, ושהצוות באמת יתמוך בדבר, אז אני יכול להשיק פיצ'ר חדש, פנטסטי באפליקציה, אבל הוא בא לידי ביטוי, נגיד בקופה, אז אני צריך שהקופה ידע להתמודד עם הדבר הזה, ושהצוות ידע להתמודד עם זה, אחרת לא משנה כמה חינכתי את הלקוח ואמרתי לו, חדש בסופר פאם, תבוא ויש לך ככה וככה, אם הצוות שולח אותו כי אומר, אנחנו לא מכירים, זה ממש הורס את החוויה. אז בעולמות האלה, ובטח בעולם שלא אין להם עם החבילות, הדבר הזה סופר מאתגר, בגלל זה אנחנו גם נורא מודדים את זה כל הזמן, ומנסים להבין איך הדבר הזה יעבוד יותר ויותר טוב. יש באמת סניפים שהפנימו את הדבר הזה, ואני מזכיר, יש שם 250 סניפים, יש המון המון שונות. אז יש סניפים שכבר היום אתה תעשה הזמנה, גם ב-9 בערב, למרות שה-SLA הוא עד 6 בערב, ואחרי זה כבר עובר כאילו ליום למחרת, יש סניפים נגיד שאתה מגיע ב-10 בלילה, תעשה הזמנה, ותוך 10 דקות היא מוכנה, קיבלת SMS מוכן, למרות שה-SLA הוא 3 שעות, או next day אפילו. ויש סניפים שעדיין לומדים את התהליך הזה, אבל זה גם נובע מהווליום. סניף שקורה בו, קורות בו הרבה טרנזקציות ועוברים הרבה לקוחות, אז הוא מתמקצע יותר מהר. הצוות מבין את הפרינציפ הרבה יותר מהר. לאף אחד אינטרס לעכב את הלקוח ולגרום לו לחוויה לא טובה, או לגרוע לחוויה שהייתה לו בחנות, סליחה, באתר הייתה לו חוויה טובה, אבל אף אחד לא רוצה להרוס לו את זה בחנות.
גם התהליך משתפר, בהתחלה הייתי צריך, נתנו לי כזה פתק, חתיכת פתק לבן שמישהי קרא מזה נהיה, תרשום פה את מספר ההזמנה שלך. עכשיו זה הכל, זה הולך כמעט non-friction, אתה יודע.
זה הולך למקומות האלה, גם אגב שיפרנו את זה, יש פיילוט בכמה סניפים, שקודם כל הוספנו לאפליקציה סוג של טרקינג, כשאתה תוכל עשית הזמנה, יש לך גם את האפליקציה, תוכל אוטומטית לראות מה קורה עם ההזמנה שלך, ובדיוק הפריקשן הזה שדיברת עליו, שאתה מגיע לסניף היום, ואתה אומר, יש לי הזמנה כאן שעשיתי מהאתר, ואז אומרים, אוקיי, תביא לי את המספר, והם הולכים שנייה למחסן לחפש את זה, וגם במקרה הטוב, אתה עדיין תמתין 2-3 דקות, אז גם את זה ניסינו לייעל, לקחתי קצת את המודל שהם עשו במקדונלדס עם ה... תכינו לי, אני מגיע עוד 5 דקות, אז אותו דבר, הוספנו כפתור כזה באפליקציה, זה פתוח רק לכמה סניפים, אבל ברגע שהזמנה מוכנה ממתינה בסניף, נדלק הכפתור הזה, אתה יכול ללחוץ עליו, כדי שבסניף יקבלו התראה וידעו להוציא את זה מהמחסן, שיחכה הכי קרוב לדלת.
אז אני כבר עשיתי את זה, וזו חוויה נפלאה, באמת. כאילו, ממש היה נוח. תראה, אפרופו חוויות נפלאות, כולם מדברים על אמזון היום בתור, אתה יודע, סמן הימני, בתור מי שעושה e-commerce הכי טוב בעולם, בלי להיכנס כרגע לקטגוריות וכו', ובכל זאת, אני חושב שבקטגוריה של הפארם וביוטי, שם אתם כל כך חזקים, אני מניח שיש עוד גופים שעושים את זה לא פחות טוב, כי במקביל לאמזון המפלצת יש הרבה מאוד התמחויות, האם יש איזשהו מותג או איזושהי רשת בינלאומית שאתם נוסעים עיניכם אליה ומסתכלים איך היא עושה את הדברים שהיא לא אמזון, בתחום שלכם כמובן?
אז אין אחת כי אין לנו תחום אחד. קח את תחום הקוסמטיקה, הביוטי, אז אני אסתכל על ספורה, נגיד למשל. או דוגלס אירופאית. בסדר, יש כמה רשתות שנסתכל בתחומים האלה. תסתכל על עולם הוויטמינים, אז יש לך את אייר, ויש לך אתרים אחרים שישראלים אוהבים לקנות מהם. יש אתרים שבכלל לא משרתים את הארץ, אבל אני אסתכל עליהם אולי מה המקום שלי ללמוד על חוויית לקוח, איך הם מנהלים מועדונים, איך הם מנהלים לויאלטי, דברים כאלה. אז יש כמה אתרים, כמובן גם על אמזון אגב מסתכלים, וגם על אתרים בארץ מסתכלים, כי גם אם זה אתר יותר קטן, שאולי לא נגדיר אותו בתור תחרות, עדיין אני יכול ללמוד מכל אחד. אולי הוא עושה את הצ'קאוט יותר טוב ממני, וחוויה חלקה יותר, ואולי האונבורדינג שלו יותר טוב, ואני רוצה לשפר את הדברים האלה, ומה חוויית האיסוף והדברים מהסוג הזה. אז אנחנו נשווה את עצמנו הרבה, ולאחרים נסתכל על הכל, ומכל אחד ניקח את החלק שאנחנו אוהבים, ואולי נחכה אותו, אולי נשפר אותו.
וברשתות עצמם, בחנויות עצמם, CVS, דוויין ריד, ווטאבר, בוץ, אני יודע, יש מישהו שהוא חזק בנושא של, פעם קראו זה אומני צ'אנל, היום הרמונייזד ריטייל?
תראה, אז עשינו, שנה שעברה למשל, עשיתי סיור דווקא באמת עם הצ'רמן והמנכ״ל, והמשנה למנכ״ל, והסמנכ״ל שיווק סחר, והסתכלנו באמת על הרשתות הגדולות, הלכנו לוולמרט ול-CVS ול-Walgreens, כי לכולם אנחנו כל היום קוראים, ומה הם עושים, וזה נורא נורא מדהים. קודם כל זה נורא מעניין שאתה מגיע בסוף לרצפת המחירה שלהם, אנחנו שמגיעים מהעולם שלנו, מאוד התאכזבנו. כי החנויות לא נראות טוב. החנויות שלנו נראות טוב. חלקן הגדול, כן? זה שיש חלק שאולי צריך לשפר, זה בסדר. אז החנויות לא בהכרח נראות טוב, אתה רואה את המדבקות, כל מיני דברים שאותנו מעסיקים, אתה רואה שהאמריקאים גם סובלים מאותם דברים בדיוק, תמיד ישבו אותנו ותמיד משווים אחד לשני, אבל בסוף לא ראינו שם איזשהו שיפור. גם הנושא של החוויית האומני צ'אנל הזאת, אז אתה רואה שיש איזה פיק-אפ לוקיישן כזה לפעמים מוסתר מאחורי מקום כזה או אחר. הם לא בהכרח עושים באמת הרבה יותר טוב מאיתנו. יש מה ללמוד הרבה בדברים אחרים. אגב, אני מסתכל על אמריקאים, מסתכלים על CVS ווולגרינס, שזה באמת המקבילות לנו, או בוטס הבריטים, שזה גם וולגרינס היום, מסתכלים עליהם ויש הרבה מאוד אלמנטים של מי החוויה וסלף צ'קות, אבל גם כל מיני שירותים אחרים שהם נותנים, שאגב, חלקם לא רלוונטיים בכלל לארץ בגלל הרגולציה. בסדר, כל העולם הזה של הרי-אורדרינג של תרופות, שהוא נורא פופולרי בארצות הברית. שני דברים עיקריים, אחד הרגולציה פה לא מאפשר את הדבר הזה, כל השיטה הזאת היא עובדת אחרת לגמרי, אתה חייב לעבור רוקח.
למרות שיש שיפור עם מרשמים דיגיטליים, אתה יודע, זה כבר יותר טוב.
יש שיפור, אבל אתה עדיין חייב לעבור רוקח. היום אם אתה תזמין מרשם דיגיטלי מסופרפארם הזמנה הביתה, רוקח חייב להיות בתוך התהליך פיזית, הוא חייב ללקט את התרופות. אסור לאותו מלקט שליקט את השמפו והנייר טואלט לאסוף את התרופות מהמגירה, רוקח חייב לעשות את התהליך הזה. שלא לדבר אחרי זה על העברה בקירור וכל מיני דברים שמתחילים להסתבך. אז האמריקאים באמת החוקים שלהם שונים, אבל איפה שזה מעניין מאוד, לוקחים את זה.
כן, אני חושב שיש תמיד הבדל, אתה יודע, אנחנו ישראלים חושבים שאנחנו אחרי כל העולם, שאנחנו נוסעים לראות רשתות, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו לא נופלים מאף אחד, אולי, אתה יודע, בעוצמה ובגודל ובסקייל, אבל בהחלט לא בביטס אנד בייטס, בדרך שבה הדברים נעשים. שמע, בכל זאת הזכרתי אמזון, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה שבדרך כנראה הוא כבר פה, אלעד גולדנברג שהיה פה פעם, היה לפניך, אמר, הם כבר פה מזמן, אני לא יודע מה אתם רוצים, כי מרגע שהם הודיעו שהם פה, אז כבר כל השוק השתנה. ובכל זאת, האם יש פעם אחת, אתה יודע, 5 סנס שלך על כניסת אמזון ברמה כזו או אחרת ישראל, שתיים, האם, מה השלכה צפויה על סופר פארם?
אז קודם כל, אני מסכים לגמרי מה שאלעד אמר, הם מזמן כבר פה, מבחינת הצרכן הישראלי, אני לא חושב שיש שום בשורה כרגע במה שהם עושים. עד שלא יהיה לבאמת פופילמנט אמיתי, אני לא חושב שהם יביאו את הבשורה, וכשיהיה להם פופילמנט אמיתי, יחולו עליהם כל המכסים, והמעמים למיניהם, וכל מיני דברים אחרים, לא בטוח שגם אז יהיה להם value באמת אמיתי לצרכן הישראלי. יהיה value של מגוון, ישתנה מאוד אולי עולם הפרסום שיש היום, שנע בין פייסבוק לגוגל, ופתאום אמזון תהפוך להיות גם פלטפורמה רלוונטית לדברים האלה. לצרכן הישראלי בסוף שרוצה לקנות משהו, יכול להיות שעדיין ישתלם לו יותר להזמין את זה מאמזון ארצות הברית, למרות שיכול להיות שהם יחסמו את זה, כמו שהם עשו באוסטרליה, כדי לעשות את הדברים האלה. בסוף היום, הרי הבשורה שהם מגיעים לארץ, וגם העיתונות מאוד שינתה את הטונים בחודשיים שלושה האחרונים, בדיוק הסתכלתי וצחיק אותי, כולם בהתחלה הכריזו הם מגיעים לישראל, כל העולם הולך להתהפך, ושמעתי וראיתי לפני כמה ימים שכתוב שזה בלון ניסוי אחד גדול. אז הם יגיעו לפה, ויפתח כל הלוקל מרקט, ובסוף ונדור ישראלי שרוצה למכור לישראלי אחר, יוכל למכור את זה בקלות, כי הוא לא יצטרך לעבור את אירופה, והחבילה תגיע באופן ישיר. הוא עדיין צריך לדאוג לבד ללוגיסטיקה, ולמצוא את החברת שילוח שעובד איתה, וצריך לעמוד בתנאים יחסית מחמירים של אמזון, כי אם היום הוא שולח והשליח, או כל המשלוח הזה מתעכב באיזה שבוע וחצי, אז לך תבכה עכשיו למי שעשית ממנו הזמנה, אמזון פשוט תסגור אותו ויסגר לו כל הברז מהבחינה הזאת. זה יגדיל את התחרות, אני חושב, זה בעיקר יפתח את העולם הזה של מרקט פלייסים, שאני בכלל מאמין שהמרקט פלייסים זה קצת העתיד, ואפשר להסתכל על סינים, רוצים לראות את העתיד בעולם של פיימנט, ובעולם של מסייג'ינג, ובעולם של אי-קומרס, אז אני חושב ששם זה באמת סמן ימני כזה. והם יכתיבו את האזורים האלה, ושם הם מאוד ישפרו אולי את החוויה, וכולנו נלמד מהם, אבל בסוף בתחרות, תראה, העניין הכי גדול באמזון והסכנה אולי הגדולה לנו זה שספקים התחילו להגיד לעצמם, יאללה, בוא נמכור לבד, בוא נעשה לבד, אנחנו לא צריכים את רצפת המחירה, אנחנו לא צריכים ריטיילר. אם כי, מבחינת דאטה, עדיף להם לעבוד איתנו, כי גם אם לא נשתף אותם באופן ישיר בדאטה, ניתן גישה הרבה יותר ישירה לדאטה הזה.
אני גם לא בטוח שיהיה להם יותר זול למכור דרך אמזון.
לא, ישלמו עמלות הרבה יותר גבוהות, זה בטוח.
כן.
אבל יכול להיות שנראה איזה מישמש, כולם יעשו הכל מהכל. אבל לרוב הגופים היום בארץ, שאין להם בכלל שום זרוע לוגיסטית שיודעת לעשות משלוח של יחידה בודדת, אף אחד לא פותר להם את הבעיה הזאת, תצטרכו לפתור את זה.
כן.
אבל שוב, אם אמזון יפתחו מחסנים בארץ ויציעו את שירותי ה-FBA האלה, של הפופיל כן. באמזון,
כן. זה ירים הכל.
שם משהו מאוד גדול ישתנה, כן.
כן, גם אני חושב, ועוד מילה על אמזון, יש צפי שמתי שנראה גם סופר פארם גו, בסגנון דוט האמזון גו? שים את התרופות בצד כרגע.
דיברנו על חשאיות קודם, לא?
אוקיי, שכחנו שאנחנו לא מספרים סודות.
לא, אבל אנחנו חווה... גם לא אוהבים לספר דברים שוב, שעוד לא קרו.
עשית כבר אמזון גו? לא, אתה חייב.
לא עשיתי, לא.
אני עשיתי זה, וכל כך התרגשתי, שלחתי מיד ועשיתי שוב, כי זה באמת, אתה יודע, פעם בזמן לוקח שאתה מרגיש...
כן,
אתה
באמת חלק?
כן, כן. חלק ונעים והכל, ממש. כאילו, מרגש. אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל זה מרגש. Speaking of מגוון.
כן.
נושא התרופות, דיברנו קודם, הולך ונפטר, קצת יותר דיגיטלי, אנחנו כבר יש תרופות שאפשר לעשות בשילוח, לא יודע אם תמיד זה היה ככה, אני מניח שלא, כולל נושא הובלה בקירור, בטמפרטורה מבוקרת. בטח באיסוף עצמי, שנהיה יותר ויותר נוח, להזמין אונליין ולאסוף.
80% אצלנו.
80%?
אוספים.
ולא שולחים הביתה? כי זה גם 300 שקל או לא קשור?
לא, 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 אנחנו גם רואים אגב שאלה שעוברים, היום זה 250 שקל בכלל לדעתי הרף, גם אלה שעוברים את הרף הזה, 50% מהם עדיין בוחרים לאסוף בסניפים.
כן, זה מאוד נוח.
כי כשיש 250 סניפים וספרד כזה מטורף של סופרפאם בכל מקום, זה נוח.
אז בוא נספר לך משהו. אתמול בערב, אשתי אומרת, צריך לעשות הזמנת סופרפאם. אגב, סופרפאם זה גם אם זה לא בסופרפאם. אתה יודע, זה כוחו של מותג, כן, כן, כן.
עדיף אבל בסופרפאם.
אבל אמרה, בוא נעשה פעם אחת לא בסופרפאם, נראה. עשינו באיזה אתר, לא אגיד את שמו, כדי שלא יראו בי מחר ברחוב. ויצא דווקא במחיר יצא טוב, וגם במגוון יצא כל מה שהיא רצתה, כל מה שרצינו. וכשעברתי לקופה, התברר פתאום, אז רק אז הרץ למלאי, התברר ש-30% מהמגוון, מהמלאי של ההזמנה, מיכל לא היה. אמרתי, טוב, 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 חוזרים לסופר פארם. אגב, עשיתי פעם ראשונה הזמנה הביתה רק כדי לבדוק, כדי שאני אוכל להגיד לך איך זה. אבל זה אחרי השידור.
טוב.
אז אתה יודע, זה היום אחרי הצהריים. ובכל זאת, בלי לפרוץ לתוך ה-ERP שלכם, אני רואה, העיניים שלי רואות גם באונליין וגם בעיקר בחנויות יותר ויותר מגוון שהוא non-farm, נקרא לו, לא יודע אם יש ביטוי מקצועי כזה. האם אתם רואים בזה איזושהי הזדמנות להגדיל פעילות ונתח שוק? זאת אומרת, לקחת את האונליין בתוך ערוץ שיכול להגדיל את הנתח שוק שלכם בדברים שהם לא farm.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שהעתיד הוא marketplaces. לא יהיו הרבה כאלה, אבל על זה זה ינוע, ושם כולנו נקנה במרקטפלייסים השונים. ואתה יכול לראות היום אצלנו באתר, בסוף החנות הפיזית היא מוגבלת, והיום הקונספט של דרגסטור הוא זה כן, זה עולמות של ביוטי וטואלטיקה ותינוקות וטבע ובית מרקחת וקוסמטיקה ואופטיקה גם אצלנו. אלה קטגוריות הליבה, אני לא רואה איך הם השתנו. אתה תראה עוד מוצרים, SKUs נכנסים, SKUs יוצאים, זה כל הזמן קורה. האונליין מאפשר לנו באמת לגדול ולהגיע לקטגוריות שבאמת לא היינו בהם קודם, או לקחת קטגוריות שהן בפריפריה של אותן קטגוריות. אז אם ניקח את עולם התינוקות למשל, כנראה שאף פעם לא נמכור עגלות לתינוקות בחנות. אין לנו מקום לתצוגה, החנויות שלנו זה לא דבר מאוד מאוד גדול, זה לא סופרמרקט ענק, אבל באתר לגמרי כן. ואז מטרמפולינות למנצאים, ומתחברים לכל מיני ספקים באמת של האזורים האלה, אז מסתכלים קודם כל על הקטגוריות האלה הפריפריאליות שהן רלוונטיות לעולם התוכן. אם אני אתחיל למכור לך עכשיו טלוויזיה, אתה קצת תגיד מה הקשר. אני רגיל לקנות את זה או לחפש בכלל בזאפ, או לקנות באזריאלי, או לחפש בשקם אלקטריק, ברשתות שמבינות אולי איך למכור טלוויזיה. אבל לא אומר שלא נגיע לזה אגב, כן. אבל זה לא המקומות שאנחנו רוצים כן. או רוצים לרוץ אליהם. רוצים לרוץ כן למקומות שהם מרחיבים את עולם הקוסמטיקה, הביוטי, עולם הבריאות הוא עולם כל כך רחב, אתה יודע, כך מי קונקט דיווייסס למיניהם, של מד לחץ דם, חובר לבלוטוס, דברים כאלה, שאפשר מאוד להרחיב את המגוון. מוצרים יותר יקרים שאין לנו באמת ערך להחזיק מלאי נורא גדול שלהם בסניפים, כי תזכור, כשאני צריך להחזיק מלאי בסניף של SKU בודד, ואם אני רוצה שהוא יהיה זמין, אני צריך להחזיק עכשיו ב-250 חנויות. כבר להתחיל לקנות את המלאים האלה וזה מסובך, אבל אם אני עושה הזמנת לונגטל כזאת, כמו שאנחנו קוראים לה, שאז זה מגיע מהספק ישירות, אחלה, אנחנו לא מחזיקים את המלאי הזה, הכל טוב.
זאת אומרת, הפוטנציאל הוא מה שקוראים בניר. זאת אומרת, מוצרים שאינטואיטיבית מתחברים.
הפוטנציאל בניר פיוטשר הוא בניר, בעתיד הרחוק יותר, אתה יודע, אין גבול. אפשר למכור הכל.
ושם האונליין באמת, כי הרי אני סומך עליכם, ואני כבר יש לי ניסיון טוב, אני יודע שאתם יודעים להביא את הדברים הטובים, אז למה שאני כבר, אני חושב בראש של מאמס או פאפס, שמחתנו גם היום פאפס עושים את הקניות האלה.
ברור.
אין ספק שזה, אני רואה זה באמת, אמרנו שלא נדבר על דברים אחרים, אבל גם בקוויק יש איזשהו סוג של הזדמנות, אתה יודע, בלי קשר של סופרפארם מתנסה בעולמות טיפה שונים מעבר למה שאתם מוכרים היום.
נכון, קוויק זה קודם כל הייתה השקעה מעניינת מבחינתנו להיכנס אליה ולהסתכל ולהבין יותר את עולם המזון, כי זה לא עולם שאנחנו כמובן מתמחים בו. אז להבין את התחום, בכלל כל המודל שלהם היה בו משהו מאוד מעניין, כי הם כאילו הורידו מעצמם את הלוגיסטיקה. שלמדנו באי-קומרס, לוגיסטיקה זה הדבר בסוף הכי הכי כואב. נפתור את הקטלוג, ונפתור תמחורים, ונפתור את החוויה באתר, ואת ה-UI והכל, ולוגיסטיקה בסוף אתה תלוי בכל מיני גורמים, או שזה יעלה לך טונות של כסף. אז זה היה מודל מאוד מעניין להסתכל עליו. אתה לא רואה היום אינטגרציה ישירה בין העולם של קוויק לעולם של סופרפארם, מעבר לזה שאנחנו נפנה אולי לבאנר, ניתן קופון הטבה לאתר שלהם או ההפך, אבל יכול להיות שזה יתחבר.
כן, מעניין גם החיבורים בחברה המרכזית, שמעניין, יש שם כל מיני דברים, אבל זה לפעם אחרת. שאלה אחרונה, לפני שנלך לאירוע החביב של סוף הפודקאסט שלנו, וזה באמת דברים שאתה, אני שואל על זה את כולם, אני חושב שאתה הכי מחובר ויודע לדבר עליהם. בעולמות של ממשקים עתידיים, אדם מכונה, מסתכל 2030, איפה אנחנו הולכים להיות? אנחנו, ובוא נדבר על הקשרים באמת של סופר פארם, אולי בכלל של הקטגוריה. לאן העתיד הולך?
ברמת ממשקים, אחד זה עולם של וויס שאני מאוד מאמין בו. אני מאוד מפנטז על הסנריו הזה שיש לי רמקול חכם בכל בית. לא משנה שהיום אשתי לא מרשה לי להכניס אחד כזה הביתה, אבל אתה יודע, בסוף נהיה...
אז הבאת הרמקול טיפש.
הוא פשוט יישב במשרד.
אוקיי.
אבל יהיה רמקול חכם בכל בית, וכשאני עובר באמבטיה ורואה שנגמרה להם משחת שיניים, אם היום אני הולך ואומר, אני צריך להביא את האפליקציה של סופרפארם, אבל הטלפון בחדר ליד, ואני אסרוק עכשיו את הברקוד, כי אני מאפשר את זה באפליקציה כדי לנהל רשימת קניות, אז פה אני פשוט אגיד עכשיו לרמקול החכם הזה בבית, תוסיף לי משחת שיניים, תוסיף לי מברשת שיניים, ובחדר אחר אני אגיד לו מה חסר, וליד הכביסה אני אגיד, תוסיף לי זה כביסה, והוא בסוף יגיד לי, טוב, יש לך כבר 10 פריטים לעשות לך את ההזמנה הזאת, ואני אגיד לו, כן, וואו. למשרד או לבית? לבית, אתה רוצה בין 2-3 או בין 5-8? וככה זה יתבצע בצורה כזאת שמנהלים אותנו, ואנחנו אפילו לא מנהלים את הדבר הזה. שלא לדבר בכלל על מכשירים, עם סנסורים שיודעים, נגמר לי, לא נגמר לי, מדברים גם על הרבה מוצרים כאלה. של פקק חכם שאולי יודע מתי הג'ל כביסה הולך להיגמר ופשוט לעשות הזמנה לעצמו. גם דברים כאלה קיימים. ממשק אחר זה עולם, אני חושב שהמכונית האוטונומית מאוד מאוד תשנה את העולם הזה של
שילוח
של צריכה. לא, של צריכה, מעבר לשילוח והפצה. תחשוב כמה זמן פנוי הולך להיות לנו כשלא ננהג. כמה זמן? היום אנחנו אולי מבלים אותו בלשמוע פודקאסטים או לעשות דברים אחרים. אני מקווה שאת הפודקאסט הזה ספציפית שומעים.
לא רק באוטונומיות.
לא רק באוטונומיות, אבל באוטונומיות יהיה לנו ידיים פנויות ועיניים פנויות ונוכל לעשות קניות ולתקשר עם האוטו ולעשות את ההזמנות שלנו, וכבר יש כל מיני סטארט-אפים שעובדים על הדבר הזה. איך לקחת את הזמן הפנוי והמסכים הפנויים ברכב, להפוך אותם עכשיו לעוד ערוץ מחירות. ואני חושב ששם נראה את זה קורה. לא יודע אם זה ב-2030, אבל כשמכוניות אוטונומיות יתפסו באופן גלובלי, נהיה שם, נקנה יותר.
אוקיי, אני זורם איתך. יאללה יופי, טוב, תקשיב, הגענו לאקשן של סוף הפודקאסט שלנו, שבו אנחנו, אני, עושה שאלון אסוסיאציות, אני זורק לך אחד אחרי שני בקצב של גאטלינגן 10 ביטויים, ואתה משתדל בנימוס ובצניעות לענות לי בדיוק איזה אסוסיאציה עולה לך כשאתה שומע את אחד מהם. Are you ready? עושה מים לפני?
לא, תודה.
אוקיי, אף אחד לא רוצה, לכולם אני מציע בזה. יאללה, מתחילים. בי.
האות השנייה באלפאבית, כי הראשונה הייתה תפוסה.
מצחיק. בנים.
יש לי שניים ושתי בנות, ועמוס בבית.
אוקיי. אמזון.
ענק גדול, שמאוד מעניין לראות מה הוא יעשה לנו פה.
קומודור 64.
ילדות, למרות שהייתי ילד של אתרי, אבל אני עדיין גיימר אגב. בזמן פנוי אני משחק.
לאסט מייל.
משהו שבארץ עוד לא פוצח ולא נפטר, וחייבים לעשות זה מהר.
מיכאל מיטראני בעוד 10 שנים?
אין לי מושג.
CVS?
CVS רשת מאוד מעניינת, ורול מודל יכול להיות, שאולי תלמד גם מאיתנו כמה דברים במהלך הדרך.
רובוט רוקח?
ייעול של זמן. לקחת מקצוע יקר בסופו של דבר כמו רוקח, ולפנות אותו לעשות את הדברים שהוא צריך, לא ללקט תרופות.
מרקטינג אוטומיישן?
משהו שיכול לעזור לנו אולי לדבר טוב יותר עם הלקוחות.
העתיד?
נראה ורוד.
יש לנו זוכה. כל הכבוד, אמרת, וזה מאוד יפה, זה לא כזה פשוט, וכבר חוויתי כמה. טוב, מיכאל, מדהים, אפשר, כמו שאני אומר לכולם, אבל לך אנחנו מכירים, שאנחנו גם דיברנו לפני, אפשר להמשיך את זה עוד שעתיים, שלוש, ואף אחד לא ישתעמם לרגע, אבל מתישהו צריך לעצור, ובטח נחזור שוב. המון תודה שבאת. לומדים ממה שאתה אומר, גם מקבלים קצת השראה, למרות שאנחנו, אתה יודע, באים פה בשביל, קודם כל, שאנשים ייהנו וגם ילמדו. אז שמח שביום קיץ חם עזבת הכל ובאת אלינו. המון המון תודה, באמת, שבאת לכאן.
המון תודה.
אני מודה תודה גדולה לכל מי שעוזר לקומרסיישן לקרות ולהצליח. לאלי ואיתי מאולפני ביזי, כפיר עינה ודרור מהאדיו, שהיא נציגת ספוטיפיי בישראל, אמבסדורס, שיווק שותפים באי-קומרס וסיוון המעצבת. רוצים גם אתם לשמוע את הפרקים הבאים לפני כולם? תיכנסו לאתר של קומרסיישן בכתובת הממש מפתיעה, gordon.co.il, ותירשמו לרשימת התפוצה שלי שם למטה. תודה אחרונה לכם המאזינים, ההולכים ורבים, לקומרסיישן. להתראות בפרק הבא, מבטיח ששוב יהיה כיף.